יריחו. אז אנחנו לומדים היום את כיבוש יריחו. עכשיו אני מניח, אני אומר את זה בצער, אני מניח שאנחנו היחידים, תודה
רנה, אני
מוכה.
אצלי כאן, באזור הזה, אין דבר כזה.
צר לי להגיד.
Hide it.
אבל הבאתי לך, אני יודעת
שאתה... I'm so sorry to say.
צר להג לבריאותו גם.
אני מצטער.
זה הכי גרוע? שוקולד?
שאני מניח ש...
אתה רוצה גם?
ברגע הזה, אין אף אחד בעולם... שמדבר על כיבוש יריחו ושלומד על יריחו. כמובן אני אולי מגזים, אבל
כמעט
ש, כי זה לא עובדה שלא תמיד שאני פה אני תמיד אומר תראו כמה אנחנו לבד פה. יריחו עוד לא נכנסה למודעות של עם ישראל, ובאמת זו זכות גדולה שארנה לקחה את הנושא הזה והרימה אותו, אם אתה הייתי אומר, הרימה אותו מהשפטות, הוא היה בהשפעה.
באמת חשבתי, למה לא עשו חג יום כיבוש יריחו?
תראו, קודם כל, באמת השאלה הגדולה היא קודם כל על י' בניסן. צריך לעשות חג בי' בניסן. י' בניסן זה יום מעבר הירדן, לעשות את זה. יש הרבה דברים שכנראה היו בימי אבותינו, ובטלו בגולה. בגולה התרחקנו מארץ ישראל. דבר אחד ברור.
היה חידוש אתמול בשיעור של הרב גדי בן זמרה, שהוא מביא, הרי כתוב בתלמוד שמותר בשבת לקנות קרקע על ידי גוי.
להגיד לגוי לכתוב את השטר.
כן, הוא אומר. בתלמוד הירושלמי כתוב שזה מותר, הטעם של זה, זה יריחו. למה? שיריחו נכבשה בשבת. וזכר, עצם, אם יריחו נכבשה לשבת, זה אומר שארץ ישראל יכול, דוחה שבת.
כן, תשמעו. למה זה כל כך ככה?
איזה ספר זה? איזה ספר שאני לפניך?
ספר יהושע. כיבוש יריחו. בקיצור, היום יום כיבוש יריחו, לפי המסורת, אמנם יש את זה איזה מחלוקת, אבל לפי רוב הדעות, התחילו את כיבוש יריחו אחרי פסח. כלומר, חגיגו את חג הפסח 7 ימים, ולא יצאו למלחמה, כי זה לא דוחה כנראה את הפסח, אבל אחרי פסח, התחילו 7 ימים, נכון? תספרו איתי, כף ב', כף ג', כף ד', כף ה', כף ו', כף ז', היום השביעי, כף ח', בדיוק היום, כלומר, כף ח' בניסן, היום זה יום כיבוש יריחו. עכשיו אנחנו נלמד את כיבוש יריחו, אני רק אנסה להגיד לכם למה, יפי תודה רבה, אני אגיד לכם למה זה יום שחשוב לציין אותו, משתי סיבות. קודם כל, יריחו זה אחד מששת המקומות שבהם מברכים ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. כלומר, זה נס שעם ישראל מנציח אותו על ידי הברכה הזאת. איפה עוד? מעברות ארנון,
מעברות
הירדן, יריחו, בית חורון, אבנים, מי שרואה את האבנים שנפלו על מלכי הכנענים, בימי הגמרא עוד ראו את האבנים, יש כאלה שמעידים על זה, בימי הגמרא, והיו כנראה אבני מטאורים ענקיים, נפל עליהם איזה גשם של מטאורים, מטאוריטים קוראים להם, מטאוריטים, אבנים ענקיות, אני צריך לתת את הטלפון. על כל פנים, אז יש לנו, אם כן,
מה זה ליד בית חורון?
ליד בית חורון, אז קודם כל, כיבוש יריחו, אחר כך יש מי שרואה את ארסו של אוג, אולי בימי הגמרא זה עוד היה קיים באיזה מוזיאון, או באיזשהו מקום. יש עוד איזה מקום ששכחתי. על כל פנים, יריחו היא אחד המקומות שבהם נעשה לעם ישראל נס, שעם ישראל זוכר אותו לדורות. היו הרבה ניסים. אליהו ואלישה עושים פה בגלגל הרבה ניסים. אלישה במיוחד עושה הרבה ניסים, אליהו עושה ניסים. אז מה, אנחנו לא מבחרים בכל מקום כזה שעשה ניסים לאבותינו. זה ניסים לצורך השעה, אבל אולי גם לצורך דורות, כדי להבין את גדולתו ומעלתו של אלישה או של אליהו. אבל זה לא נס שעם ישראל קבע שכל יהודי צריך לזכור אותו. כל יהודי שמגיע ליריחו צריך לברך שעשה ורואה את חומות יריחו שנפלו, צריך לברך ורואה את המגדל שנשאר, נשאר מגדל אחד, נכון? נשאר מגדל אחד שלא שקע באדמה. חומות יריחו באמת שקעו, וחומות מהברונזה התיכונה שקעו, אבל נשאר מגדל אחד. ארנה אומרת שזה המגדל של רחב, נכון? זה המגדל של רחב. אז זה סיבה אחת. חוץ מזה, אנחנו יודעים שאני אתחיל איתכם בסוף הפרק. כתוב פרק ו', יהושע פרק ו'. אבל אנחנו קודם זה, פתוח לי התנך בדברים למדלית קודם. היה על משה מערבות מואב אל הר נבו. תמיד אנחנו מתחילים עם דברים למדלית, נכון? והיה על משה מערבות מואב אל הר נבו. ראש הפסגה אשר על פני רחוב. היום לא רואים כלום. נכון, לא רואים כלום?
אובך.
אני בטוח שבזמן שמשה רבנו עלה על הר נבו לא היה אובך. למה? כתוב, ויראהו השם את כל הארץ. הוא הראה לו. זהו. בזין באדר זה סוף החורף. בדרך כלל יש ימים, נכון? יש ימים נהדרים. בדיוק הגשם כבר שטף את הכל והכל נקי. זה בדיוק סוף החורף. אבל זה לפני התחלת האביב. האביב יש בו הרבה חמסינים ושרבים ואובך. האביב מתחיל בניסן. אז זה באדר זה זמן אידיאלי לראות את כל הארץ. אז לכן מה שיש לנו היום בסוף ניסן זה לא מה שהיה למשה רבנו. הוא ראה את כל הארץ. ויראהו אדוני את כל הארץ, את הגלעד הדן ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון ואת הנגב ואת הכיכר בקעת ירחו עיר התמרים עד צועה. את הכיכר בקעת יריחו עיר התמרים עד צוער. נכון? איזה עיר מוזכרת פה? פעמיים? רק עיר אחת. יריחו. נכון? יריחו. אני תמיד אומר, זה אומר הכל. זה אומר שמשה רבנו קשור ליריחו. יריחו. No other city is mentioned. אף מקום אחר לא מוזכר. רק מקומות כלליים, גלעד, אפרים, מנשה, יהודה, נפתלי, אבל עיר יריחו פעמיים. בהתחלה על פני יריחו, ובסוף בקעת יריחו, עיר התמרים, ואפילו מדגישים שבא משהו מיוחד, עיר התמרים. תמר הוא סמל של צדיקים, תמר הוא סמל של שלמות. קיצור, מאוד ברור מהפרשה הזאת שרוצים להדגיש את הקשר בין משה רבנו ויריחו. דרך אגב, גם כשבכל הנאומים של משה רבנו בערבות מואב, כתוב בערבות מואב על ירדן יריחו. בערבות מואב על ירדן יריחו. כלומר, לא סתם על הירדן, אלא על ירדן יריחו. קושרים כל הזמן את משה רבנו ליריחו. הוא לא עבר את הירדן, אבל הוא בכל זאת זכה להיות מחובר למקום אחד בעבר הירדן, וזה יריחו. בעבר הירדן המערב. יריחו. ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה, הראתיך בעיניך, ושמה לא תעבור. היה מוצא משה עבד אדוני בארץ מואב, על פי אדוני, לקבור אותו בגיא בארץ מואב, מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. יופי, הזמנו את משה רבנו. אנחנו חוזרים לשאלה שלנו. למה כל כך חשוב לזכור את לציין את היום הזה של כיבוש יריחו. אז אמרנו, א', היה כאן נס, שהתורה, ההלכה היהודית הנציחה אותו בברכה, שהיא ברכה לכל הדורות, והיא ברכה לכל יהודי. כל יהודי חייב, ולכן דרך אגב יש מצווה, אילו זכינו היום, היינו צריכים, כמו שביום שמעבר הירדן נסענו לקסר אל יהוד, נכון? אז ביום הזה היינו צריכים לנסוע לאן? לתל יריחו, לתת את השיעור הזה לא פה בבית חוגלה, כמו שביוד בניסן לא נתנו את השיעור פה, אלא הלכנו אל קסר אל יהוד, אל הירדן, ששם היה מעבר הירדן. אז כך גם את השיעור היום צריך היה לעשות בתל יריחו, ושם לברך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אז זה, אם כן, נקודה אחת שמראה שהנס הזה הוא נס מיוחד, נס שחשוב לזכור אותו. הנקודה השנייה, איך אנחנו עוד יודעים שזה נס שחשוב לזכור אותו? הנקודה הראשונה, אם כן, היא הברכה. הנקודה השנייה היא המצווה. בסוף הפרק, אני כבר גם קופץ איתכם לסוף פרק ו', פסוק ו', יש כאן משהו מאוד מיוחד. מה מיוחד פה? שבעקבות כיבוש יריחו נקבע איסור. זה העיר היחידה שבעקבות הכיבוש שלה נקבע איסור. פסוק ו', וישבה יהושע בהת ההיא לאמור, ארור האיש לפני אדוני אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. כלומר, מה אומרים לנו פה? Leave it as it is. כלומר, אחרי שהחומה שקעה והעיר נהרסה ונשרפה, ונכון מה שכתוב כאן, תסתכלו מה כתוב, פסוק כף א', ויחרימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן, עד שור ועד שב וחמור, לפי חרב, ו בסדר? כלומר, אחרי שהם כבשו את העיר והחריבו אותה, הם קיבלו מצווה לשמור את העיר כמו שהיא. לא לשנות שום דבר, לא לבנות אותה, לא לשקם אותה, להשאיר אותה הרוסה. ואפילו זאת, זה איסור שמלווה בכללה, זה דבר נדיר. יש איסורים בתורה, אבל איסור שמלווה בכללה על מי שיעבור על האיסור. ארור האיש לפני אדוני אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו. ארור, הבן הבכור שלו ימות כשהוא מתחיל, והבן הצעיר כשהוא מסיים, יציב דלתיה זה הסיום. כלומר, כל הבנים שלו, מהראשון עד האחרון ימותו. זה כללה איומה. עכשיו, למה נצטוו ישראל לשמור את העיר ההרוסה, החרבה, השוממה הזאת? כי זה דבר לא נורמלי. אין דבר כזה שעיר נשארת הרוסה. נשארת הרוסה שנה, שנתיים, 10, 20, 50 שנה, אבל אחר כך בא מישהו ובונה אותה מחדש. כי זה לא הגיוני לשמור מקום שומם כמו יריחו. למה? כי על יד העיר, אנחנו היינו בבית הכנסת וראינו את זה, על יד העיר יש מעיין, מעיין גדול שנקרא מעיין אלישע. הוא מעיין גדול של מיליונים של מים, של קובים של מים בשנה. מעיין טוב. אתם יודעים מה זה מעיין כזה? זה, לכן יריחו הייתה כנראה העיר הראשונה בהיסטוריה האנושית. יש לנו שרידים של התיישבות חקלאית מפה שהם הכי קדומים, של חקלאות שהתחילה פה. עד יריחו בני אדם היו נוודים, רועים, ציידים, נדדו ממקום פה, הם התיישבו. למה? היה כאן מצוין.
מה? אתה יודע שזה העיר הראשונה.
הארכיאולוגים אומרים. הארכיאולוגים אומרים. ארכיאולוגים מדברים לא במושגים של 5,700 שנה, זה כבר לפני 10,000 שנה התחילה פה התיישבות חקלאית שיש לנו ממנה סימנים שרידים מאוד מאוד ברורים, התיישבות חקלאית, וזה כנראה העתיק ביותר.
אם מותר לי להתערב,
כן,
אז אותו מגדל שנמצא ביריחו, שזה כאילו ביתה של רחב, ושהוא שרד אחרי שכל העיר נשרפה, על פי הארכיאולוגים הוא מתקופת האבן, זה אומר לפני 5,000 שנה, והוא נמצא תקין
שלם. נכון, אם כן,
אז הארכיאולוגים מספרים כל מיני סיפורי אלילות מסביב למבנה הזה, כי הם לא קראו את התורה.
תשמעו, אז אני קודם כל אומר, הנה כתוב בפסוק כ"ד, והעיר שרפו באש, שרפו באש. מה, תשאיר את הכל ככה, חרב, שרוף, מה, עיר כזאת טובה עם מעיין כזה טוב, להשאיר שרוף,
לא חרב, חרם.
מה אתה, לא חרם, מוש חרם, מה אתה, השתגעת? או, יש כאן מטרה דתית חינוכית. למה? כי אם אתה משאיר כזאת עיר טובה, חרבה, כל בן אדם שעובר פה, שואל למה זה חרב? מה קרה? ואז אבא יגיד לבן, בגלל שפה היה נס, הנה אתה רואה את החומות האלה הרוסות, זה לא נהרס באופן טבעי, היה נס, החומות שקעו, החומות נפלו, היה כאן משהו על טבעי. כלומר, זה, אני קורא לזה, ארנה בטח זוכרת איך אני משתמש במושג, אני משתמש, זה מונומנט של אמונה. It's a monument of faith. It reminds us of the miracle that happened here. לכן משאירים את זה כדי שכל אחד שיעבור פה יזכור את הנס. כי הוא ישאל, רגע, מה זה אחר? פה היה נס. פה היה נס, עכשיו צריך לברך. כלומר, משאירים...
לא רק זה, זה גם מעמיד סולם ערכים הפוך לזה של... אנשים רגילים.
לא.
יש עיר טובה, מבחינה כלכלית, כדאי לפתח אותה.
מעדיפים את המטרה החינוכית על פני הרווח הכלכלי. מעדיפים, משאירים את זה מונומנט של אמונה. תראו, כל החיים של עם ישראל זה בעצם כך. אנחנו לא עובדים בשבת, למרות ההפסד הכלכלי, כי יש לזה מטרה חינוכית ומטרה דתית, נכון? אותי ביני וביניכם, כי אני השם מקדישכם וכולי. יש כאן מטרה חינוכית דתית, שהיא בשבילה אנחנו מוותרים על הרווח הכלכלי. אז גם כאן,
אם היה עושים את ה-Twin Towers שממה כזה, ולהשאיר את זה ולא לבנות, זה בדורות שלנו זה אותו
מסר.
רגע, עוד פעם את ההקבלה?
כי לא רוצים, אבל
שני מגדלים שנפלו בארצות הברית, אילו היו משאירים אותם חרבים להראות את הנס.
עוד פעם, הם לא, הם דווקא לאמריקאים אין אינטרס להשאיר את זה הרוס.
אני אומר, אם הם היו עושים את זה,
לנו יש אינטרס להראות את זה הרוס. נניח אם היו שולטים שם מוסלמים, הם היו משאירים את זה הרוס כדי להזכיר את הגבורה שלהם. אבל כאן אנחנו לא מזכירים את הגבורה של יהושע, אלא את הנס. זה לא מונומנט של גבורה, זה לא אנדרטה לבן אדם, זה לא אנדרטה לגיבורים, זה אנדרטה לקדוש ברוך הוא. במקומות אחרים אין בספר יהושע מונומנטים במקום שהיו קרבות, כי קרב זה בני אדם. אנחנו לא רוצים לדבר יותר מדי על הגבורה של בני אדם, אבל
זה לא באמת בני אדם, זה הקדוש ברוך הוא
מריחו.
לא, אבל גם בקרבות,
לא, אבל כאן זה שקוף,
אבל כאן זה בכלל בלי יד בן אדם. במקומות אחרים זה קרב שאתה פה מפארים את יהושע, עלול לקבל במסורת היהודית, לא משתדלים לא לפאר גיבורים כמו שעמים אחרים עשו, כדי לא להפוך אותם לעבודה זרה. או הנה כוחי ועוצם ידי. He's the hero. He's not the hero. Hashem is the hero. ולכן האנדרטה שמסמלת את, יש לנו כאן שלוש אנדרטאות. יש אנדרטה אחת בירדן, 12 אבנים בירדן, שזה אנדרטה אחת, הנס של מעבר הירדן. אנדרטה אחת בגלגל, שזה גם כן הנס של מעבר הירדן, ואנדרטה אחת ביריחו. כלומר שלוש אנדרטאות, 12 אבנים.
גם שם יש 12 אבנים?
שתי אנדרטאות. שתי אנדרטאות.
כן, של שבטי גד וראובן.
שתי אנדרטאות של
12 אבנים. אחת מקורי ואחת אתה.
לא. אחת בירדן ואחת בגלגל.
שתי מקוריות.
הם קיבלו מצווה לעשות שתי אנדרטאות.
מה עם שם בהם?
מהר עיבל?
כן,
הם פרקו את זה. לפי חז"ל הם פרקו את זה, הם לא השאירו את זה.
למה?
כי לא רצו שזה יהפוך להיות במה לעבודה זרה. ואדם זרטל טוען שזה כן הפך במה לעבודה זרה.
שלא עזר להם.
כלומר, השתמשו בזה יותר מאוחר. אבל כן, כי הבמות לא שרו, זה היה היצר של בני ישראל. על כל פנים, אז יש לנו, אם כן, כאן הסבר שמה אומר לנו? כיבוש יריחו זה נס היסטורי, זה נס שיש לו משמעות חינוכית לדורות. ולכן אם ככה תורה מציגה את זה, אז מה צריך להיות התפקיד שלנו? לפחות פעם בשנה ביום כיבוש יריחו בכ"ח בניסן לבוא אל המקום, לדבר על זה, לברך את הברכה, לספר לילדים שלנו. Thousands, tens of thousands of people had to gather around Tel Yericho, בקפקד בניסן.
זה יבוא, אני
בטוחה. בעזרת השם זה יבוא.
דרך אגב, שפיילים יהיה ראש ממשלה.
בעזרת השם.
מספיק
שאלה. בעזרת השם.
נכון,
אלה, כמובן, היא תארח את כולם.
כתוב, שום תשים עליך מלך, מלך ולא מלכה. איש ולא אישה, כך כתוב בהלכה.
רציתי
להגיד
משהו על הטבע ואנטי טבע.
כן.
שקראתי פעם בדבריו של הרב רבי מסלונים, שהוא אומר, יום שעבר עליך בלי שעשית משהו בניגוד לטבע שלך, זה יום מבוזבז.
זאת תכלית האדם, שהתגברת על עצמך.
זה גם וילנה גאון אמר.
כן?
כן, נכון? שאם אנחנו הולכים בלי להפוך את עצמנו, זה wasted life.
אנחנו צריכים לשנות את עצמנו. כן? תסתכלו, תפתחו בפרק, במלכים א', פרק, פרק תת זין, סוף פרק תת זין, מלכים א', סוף פרק תת זין, מלכים א', the book of kings, the first book of kings, chapter 16 verse 33. הייתה לי מורה לאנגלית שכל הזמן הייתה עושה מציקה לי, הייתה אומרת don't say 30 30 anyway, I am thirsty. Okay, drink. על כל פנים, תראו מה קרה בימי אחאב. בימי אחאב כתוב, ויעש אחאב את האשרה, היוסף אחאב, תודה רבה, היוסף אחאב לעשות, להכיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. הוא הכעיס את השם. תראו מה זה, הוא הכעיס את השם. הוא עבד עבודה זרה, ומה היה חלק מעבודה זרה שלו? בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו. באבירם בחורו הסדה, ובזגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון. זה סיפור מדהים. כלומר, אנחנו רואים, זה הפעם אולי היחידה בתנ"ך שמספרים לנו שכללה התקיימה. חיאל בית האלי בימי אחאב בנה את יריחו, והכללה של יהושע התקיימה בו. באווירם בחורו הזדה ובסגוב צעירו הציב דלתיה. וואו, מה הייתה המוטיבציה שלו? חז"ל אומרים שחיאל בית האלי היה העוזר, יד ימינו, הסגן של אחאב, והוא היה רשע. מה היה בעצם המסר של אחאב? ראינו בפרק הקודם, בפסוק הקודם, 31-32, הוא לקח את איזבל, בת מלך, בת את בעל, מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל, והוא הקים מזבח לבעל, ובנה, עשה את האשרה, והכעיס את השם אלוהי ישראל. מה זה להכעיס? אני אשבור את האמונה. עכשיו, איך אתה שובר את האמונה? מה זה להכעיס את השם אלוהי ישראל? אני אכעיס אותו. איך אני אכעיס אותו? אני אמחק אותו, אני אסלק אותו, אני לא רוצה שיזכרו אותו בכלל. עכשיו, איך אני יוצר מצב שלא יזכרו אותו? אני מוחק את הזיכרון של הניסים שהוא עשה. איך אני מוחק את הזיכרון? אני מוחק את האנדרטאות, את המונומנטים של האמונה שמזכירים את הניסים. מהו המונומנט שהיה עד ימיו של של אחאב? העיר יריחו. העיר יריחו זה ביג מונומנט, a whole city. It was a symbol of miracle. שיד השם, הנה, זה עיר שלמה שהיא ביטוי, שהיא סמל לאמונה, שהיא סמל ליד השם. מה אני אעשה? אני אמחק את זה. מה אני אעשה? אני רוצה, אומר מה אני אעשה? אני אמחק. איך אני אמחק את הזיכרון של הנס? אני לא אדבר על זה יותר. אני אבנה את העיר. אם העיר תהיה בנויה, אף אחד לא ידבר על הנס.
לא ישאלו שאלות.
עיר, עוד עיר. למה שאלו שאלות? כי זה היה משהו לא טבעי. עיר ליד מעיין שהיא ארוסה, איך יכול להיות דבר כזה? היה נס. אני אבנה אותה מחדש. כלומר, חלק מהמלחמה שלו בקדוש ברוך הוא זה בניית יריחו. עכשיו אנחנו מבינים למה רק בימיו, כי הוא המלך הראשון שקם להכעיס את השם אלוהי ישראל, למחוק את האמונה. ואם למחוק את האמונה, זאת הדרך הכי טובה. עכשיו אני טוען שאחאב, חז"ל אומרים שכשיש מומרים שרוצים להכעיס את השם, הרבה פעמים אותה מסירות נפש שיש ליהודי למען השם, שהוא נהיה מומר, המסירות נפש שלו היא כלפי עבודה זרה. אנחנו יודעים שחלק מהיהודים שהתנצרו היו מומרים והיו אנטישמים הכי גרועים, כי המסירות נפש שלך הופכת להיות, אתה נשאר עם אותה תכונה של מסירות נפש, אבל המטרה משתנה, לא למען השם, למען העבודה זרה. גם כאן הוא בעצם מסר את כל משפחתו, הוא התחיל לבנות. עכשיו תחשבו על הסיטואציה. אבירם בחורו מת. הוא ידע על הכללה.
ובכל זאת הוא עשה את זה?
המשיך, והמשיך, והמשיך. עד שמת אחי צעיר, ובסגוב צעירו הציב דלתיה. הוא גמר. ומתו אחד אחרי השני.
כמה ילדים? שבעה?
כמה כתוב פה? כאן לא כתוב המספר. אני לא זוכר אם חז"ל אומרים לנו את המספר.
כל ילדיו.
כל הילדים שלו. כל בניו. זה ממש מסירות נפש לעבודה זרה. כי יהודי כשהוא נהיה מומר לעבודה זרה, ממשיך להיות מסירות נפש, אבל לעבודה זרה. זה ממש מסירות נפש.
יש פסוק בתהילים, שאני לא הבנתי בהתחלה, הוא מדבר על רשעים. כתוב שם בקרב איש ולב עמוק. אז המפרשים שם מסבירים שכשהרשעים רוצים להרע, הם מחפשים בקרביים, בעומק,
מתחת לאדמה.
אפשר רק להרע.
חכמים הם על ההרע.
והם לא ישנים.
הדברים שלי, פשוט כל הזמן
זה בראש שלהם, זה ממש מה שהוא מספר עכשיו.
והטובים נהנים, זיבת השם.
תשמעו, כן, זה דבר מדהים. על כל פנים, מה אנחנו רואים מפה? עד כאן החלק הראשון של השיעור. רציתי להראות לכם כמה הנושא של יריחו חשוב בתנך, כסמל של אמונה, שמי שמצד אחד יש לנו כללה כדי שזה יישאר, ומצד שני, כשאחאב נלחם באמונה, הוא בונה שיעור. דרך אגב, שתדעו לכם שזאת המוטיבציה שלי לכתוב את מגילת ששת הימים, שבעזרת השם, השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותי בעזרת השם, שבשנה הבאה the scroll of the six day war.
אתה עובד על זה עכשיו?
אני עובד והתחלתי ועוד לא סיימתי, ובעזרת השם אני מקווה לקראת השנה הבאה יום ירושלים אני מקווה שזה יהיה מוכן. אבל מרים שרה עוזרת לי, ביקשתי ממנה לעזור לי.
איך?
היא יודעת לכתוב יפה מאוד.
אדם
יש לה גם נשמה, יש לה גם נשמה.
היא משהו מיוחד.
למה?
שרה
שואלת למה קוראים לזה מגילה, למה
אתה קוראים
לזה?
כמו שיש מגילת אסתר.
כמו מגילת אסתר, כמו מגילת חנוכה. אבל מה שחשוב כאן, אין לי ספק, תשאלו היום אפילו אתכם, אם אתם יודעים משהו על מלחמת ששת הימים, אתם לא יודעים. אתם לא יודעים. עם ישראל לא יודע כלום. כי בכוונה משכיחים מאיתנו, כי זה היה הנס הכי גדול בהיסטוריה היהודית, ואולי אפילו האנושית.
עכשיו, כשאמרת יום עצמאות היה יותר גדול.
לא, אתה אמרת 56, אמרת, לא?
לא, אני אמרתי 48.
48 אמרת.
גם 48, אבל...
לא, בגלל שב-48 לא היה לנו צבא.
הנס של מלחמת ששת הימים היה יותר גדול.
למה?
בגלל שמלחמת השחרור הייתה ארוכה, שנה וחצי. Thousands of soldiers killed during the war. הייתה מלחמה קשה וארוכה, והנס לא היה כל כך גלוי. כאן, וואו, בשישה ימים, בשש שעות, ניצחנו בשש שעות, לא שישה ימים, שש שעות. כי אחרי שש שעות השמדנו את כל חילות האוויר של מצרים, של סוריה, של ירדן, של לבנון, של... לא היה רק חיל האוויר הישראלי. שש שעות. זה נס שהוא הרבה יותר דרמטי. גם מלחמת, בעצם מלחמת השחרור 48, זה נס ענק. אבל הוא פחות גלוי. כי הוא היה קשה. קשה. סבל, איסורים. מלחמת ששת הימים. זה כציפורים עפות. כן יגן השם על... עמו ישראל. זה היה משהו מדהים, זה היה בלתי נתפס כמעט, ומשכיחים מאיתנו את זה, כי יודעים שאם נזכור את מלחמת ששת הימים נזכור את הניסים. אז לכן על מה מדברים? מלחמת יום הכיפורים, שגם בה היו ניסים. שוב פעם, זה הייתה מלחמה קשה, וכשיש סבל ושיש המחדל והרוגים ולא מדברים על ההישגים ועל התוצאות ועל הסיום שהיה נס גדול, אלא על המחדל.
המטרה היא אנטישמיות.
כי המטרה היא להקטין את הניסים. כי אם אתה רוצה להילחם באמונה, היום החילונים יודעים שאם אנחנו, אתם יודעים, אני אומר ככה, אשתמש בביטוי הזה, אם היה היום ראש ממשלה שאומרים לו תעשה חינוך איך שאתה מבין, איך שאתה מבין, מה שאתה רוצה, אתה עכשיו שולט על הכל, על החינוך ועל התקשורת ועל העיתונים, in your hands, אפשר ביום אחד להחזיר את עם ישראל בתשובה, ביום אחד. כי הניסים כל כך גדולים וכל כך גלויים שרק צריך לדבר עליהם. למה עם ישראל לא חוזר בתשובה? כי לא מדברים עליהם, כי משתיקים את מי שמדבר. למשל, אם תסתכלו, אם תקחו את הספר הזה, אחת המטרות שלי בספר הזה זה, יש פה פרק על איך זה כבר התכמת, מה כבר את מצליחה לכמת אותו כבר ככה, מה תראו, יש כאן פרק שלם שנקרא מלחמת ששת הימים. ואני מביא כאן פרק שלם מתוך הספר שלי, היום הראשון למלחמה, ישועה גדולה מן השמיים, מביא פרק שלם על היום הראשון למלחמה. אתם רואים פרק גדול על מלחמת ששת הימים, מעמוד 88 עד עמוד 98, 10 עמודים, 5% מהספר, נכון, 10 עמודים זה ספר כמעט 200 עמודים, אז 5% מהספר מוקדש למלחמת ששת הימים. וזה באמת דבר שהנושא של יריחו מלמד אותנו. כל הזמן להזכיר את הניסים, לכן מזכירים את ניסי יציאת מצרים, ולכן עם ישראל במשך אלפי שנים דיבר על יציאת מצרים ועל מעבר הירדן ועל יריחו, כי זה היו הניסים שהיו לנו. ועל חנוכה, בימי בית שני, שזה נס חצי גלוי, חצי נסתר. אבל הניסים של היום, שזה לגמרי נסתר, אסתר, זה לגמרי נסתר. אבל היום הניסים הם גלויים. הניסים הם כאלה שרק צריך לפתוח את העיניים ולפתוח את התנ"ך.
היית אתמול בערב הזה בשואה? גם האישה הזאת זה נס אחד גלוי.
איזה אישה?
מה, את ראית? שמעת?
כן, בטח.
נס.
אני הלכתי ללמד.
מה?
אחרי הטקס הלכתי ללמד. לא נשארתי לעדות שלה. כי הלכתי ללמד, אני מלמד. ובעלך לא היה אתמול.
נכון, הוא הלך לפרטה.
כן.
אז זהו, אז היא מספרת על התלאות שעברו עליה, שאתה פשוט לא מבין איך היא שרדה, וכבר דבר ראשון. ואחרי זה היא מספרת...
לא אנושי בכלל.
מה?
זה לא אנושי.
לא אנושי להבין איך היא שרדה, והיא הייתה חולה וסובלת ופצעים ולכלום. רעב. לא נתפס בכלל. ואחרי כל זה היא אומרת, בסוף השואה היא פגשה את בעלה, עוד בחור שכך וכך קרה לו, והיה שבור לגמרי, ושניהם בנו אחד את השני, ובנו משפחה, 6 ילדים, היא אומרת, יש לי הרבה נכדים, וככה נינים! ככה היא עושה לנו. ואז כולם מחאו לה כפיים, וזה בעצם מחאו כפיים לקדוש ברוך הוא. הנס הגדול!
הנס האישי שלה הוא בעצם ביטוי אחד של הנס הגדול שקרה לעם ישראל, מבירה עמיקתא לאיגרא רמא.
יותר מעמיקתא.
הנה, אפשר לספר כאן סיפור
שזה מתבקש.
הם עמדו אבי ואמי, אבל עוד לא היו נשואים, אז הם בורחים מסלוניקי לאתונה ברכבת, והניירות שלהם מזויפים, ובאיזושהי תחנה תופסים שהניירות שלהם מזויפים. עכשיו, אבי מספר, שבוע לפני כן שם נורתה משפחה שלמה. והוא הלך לקטר שם, נתן לו קצת סוכר וגבינה צהובה, והוא מחכה בחוץ לראות מה היו התוצאות. וכל המשפחה בתוך הרכבת, ובא ההנדסאי שם ואומר להם, עברתם, נוסעים. וזה היה פשוט נס גלוי. עכשיו, שם בדיוק, שם הוא פוגש את הבן דוד שלו, מוציא מהכיס 3,000 דרחמות, נותן לו ביד, אומר לו, קנה כרטיס וברח בתחנה אחרי זה, תעלה על ההר, ושם יהיו הפרטיזנים, יעזרו לך. והוא הולך והוא מספר את זה למישהו, יורים בו על המקום. ואז המשפחה שלו למדה מה הגודל, מה הבעיה, וברחו. אבל הוא נורא על המקום. כאילו אנשים לא תפסו את גודל השעה. ואתה רואה שיש לך נס גלוי, אתה עומד ממש בין החיים ובין המוות, כאן יש נס, שם אין נס. שואל למה? לדעתי, כן, זה העתיד לבוא. כאילו כאן יש עתיד לבוא, כאן אין עתיד לבוא.
כן, אלה ניסים גלויים שבימינו, על כל פנים, התנ"ך מלמד אותנו שאת הזיכרון של הניסים צריך לשמר. אז אנחנו צריכים לדבר על הניסים שבימינו, אבל גם לזכור ולהזכיר את הניסים שהתנ"ך מספר עליהם. ולכן אנחנו פה לומדים את את הסיפור של יריחו, ביריחו, בגלגל. אנחנו אמנם לא ביריחו, אנחנו בגלגל, ולא ביריחו, בבית חוגלה, אבל קרוב ליריחו. בואו נקרא כמה פסוקים ונקרא את הנס עצמו. אני חוזר לפרק ו', ויריחו סוגרת ומסוגרת. פרק ו', יהושע פרק ו', חזרנו. ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. הנה אני מזמין עוד מים, תודה רבה. אין יוצא ואין בא. ויאמר אדוני אל יהושע, ראה נתתי בידך את יריחו, תודה רבה, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי החיל, הם בידך, מה אתם צריכים לעשות? וסבותם את העיר, כל אנשי המלחמה עקף את העיר פעם אחת, כה תעשה ששת ימים, שישה ימים תקיף את העיר פעם אחת, ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות היובלים לפני אהרון. כלומר, כל יום ילך איתכם אהרון עם שבעה כהנים שתוקעים בשופרות. וביום השביעי תעשו בו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות. הכהנים יתקעו בשופרות גם בימים האחרים, אבל כמובן גם ביום השביעי, שבעה ימים. כלומר, שישה ימים הקפה אחת, ביום השביעי שבע פעמים מסביב לעיר, וכל הזמן הארון לפניהם, ושבעה כהנים תוקעים טו 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 תוקעים בשופר. והיה במשוך בקרן היובל כשומעכם את קול השופר ביום השביעי, בסוף ההקפה השביעית תהיה תקיעה מיוחדת. קרן, במשוך בקרן היובל, זה תקיעה א' בשופר מיוחד גדול, היובל איל גדול, אז גם כנראה באיזה שופר מיוחד, וגם במשוך, כלומר תהיה תקיעה גדולה ארוכה, כמו שאנחנו בראש השנה בסוף עושים תקיעה גדולה, נכון? כשתהיה בסוף ההקפה השביעי תהיה תקיעה גדולה במשוך בקרן היובל, כי שומחם את כל היובל, יריעו כל העם תרועה גדולה, שמע ישראל, תרועה גדולה. ואז מה יקרה? ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו. החומה תיפול. נס.
האם זה נכון לומר שהם היו צריכים לשתוק כדי שהעם לא כל ה... זה, אני לא יודעת לאיפה אני לוקחת את זה.
הם שתקו בהקפות, אבל היו שופרות, היו רק שופרות.
לא, אבל הם שתקו, מישהו מדבר על זה באיזשהו מקום?
נחפש.
טוב.
כאן כתוב, את צודקת בפסוק י', תסתכלי בפסוק י'. ואת העם ציווה יהושע לאמור, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם ולא יצא מפיכם דבר. עד יום אומרי עליכם הריעו והריעות. כלומר, במשך כל שבעת הימים עד התקיעה הגדולה, שתיקה מוחלט. לא תשמיעו את קולכם ולא יצא מפיכם דבר. אתם הולכים ולא מדברים. אתם הולכים ושותקים. רק הכהנים תוקעים בשופרות. זה אומר שאנחנו באיזושהי אירוע דתי, שתוקעים בשופר בבית הכנסת. מישהו מדבר? רק מקשיבים לכל השופר. כלומר, אנחנו בתוך אירוע דתי. עכשיו, זה באמת דבר מאוד חשוב, כי אפשר היה לחשוב שכאן יהושע עושה איזשהו טקס, איזשהו תרגיל פסיכולוגי. לא, זה טקס דתי. תקיעת שופר שמבטאת את המלאכת השם, את המלאכת הקדוש ברוך הוא, שכל העם שותק בדממה. עכשיו תראו, כולם שואלים אם יש נס, למה הם צריכים להקיף? זאת שאלה גדולה. אתם יודעים שהרמב"ן עונה על זה באיזשהו מקום, הרמב"ן כותב על זה בכמה מקומות בפירוש התורה, כותב שבכל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היה גם מעשה אנושי. זה לא היה רק מלמעלה, אלא גם human action. It's a combination of divine miracle, intervention, ו-human action.
קריאת ים סוף, מה היה?
גם קריאת ים סוף. נחשון בן עמינדב, קפץ למים. עשייה אנושית.
זה לא דבר טבעי.
לא, אבל יש עשייה שם.
הוא עשה משהו.
גם נחשון בן עמינדב עושה מעשה, לכן חז"ל אומרים, זה לא היה סתם נס, אלא נחשון בן עמינדב קפץ, ואז נבקעו המים. כלומר, אז אפילו מבחינת עם ישראל, בני ישראל, יש לו אפקט יותר חזק. זה לא, באנו ונפלו החומות. כלומר, כשקורה הנס, מה שרנה אומר, שהיה צריך את ההכנה הפסיכולוגית של בני ישראל. לא.
רנה אומר,
הציפייה יוצרת את האפקט. אחרי שבעה ימים, כשקורה משהו, זה דרמטי. זה משפיע עליך. אני מדבר על משהו קצת אחר, שזה להראות שבכל נס צריכה להיות גם עשייה אנושית. אין נס שהוא בלי עשייה אנושית. אמנם כאן העשייה היא לא מלחמתית, הוא לא אומר להם תלחמו אז תוך כדי מלחמה תיפול החומה, אלא כאן בעיר זה מה שקרה אחר כך, הם נלחמו והיו ניסים, אבל בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא רוצה להדגיש את הנס, ולכן הוא אומר להם אתם לא נלחמים, אבל בכל זאת אתם עושים משהו. הרי יש איזו השתתפות, לא רק של יהושע, של כל העם. זה גם אפקט יותר חזק, אבל גם זה מסמל שבכל נס צריכה להיות מעורבות אנושית ופעילות אנושית. אל תשב ותחכה לנס בחיבוק ידיים, שם יעשה נס, לא. אתה צריך לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך.
יש כאן צד פסיכולוגי מאוד מאוד חזק.
ש?
שהרי בכל הקפה שבני ישראל מסובבים את העיר, הגויים יושבים בתוך החומות הבצורות. רואים, מה הם יעשו לנו, מה יהיה? לא קרה כלום, הלכו. ולמחרת עוד הפעם באים.
מה עכשיו?
שום דבר, פחד, לא עשו כלום, הלכו. ביום השלישי, מה הם עושים, מה יהיה? כבר בסוף ממש מתפללים, נו כבר שיהיה כבר משהו. וכן הלכו.
אני אומר הפוך, אני ממשיך את דברייך, אבל מסיים אחרת. אחרי, ביום השביעי, הם כבר לגמרי, הם לא עושים שום דבר. כלומר, ביום הראשון הם התכוננו, עמדו על החומות, חרבות. ביום השני קצת פחות, ביום השני רק כשהם רואים שלא קורה שום דבר ואז, כלומר ארנה מסבירה את ההקפות האלה לא מבחינת האפקט שלהם על עם ישראל, מבחינת האפקט על אנשי יריחו, שזה הוריד את הכוננות שלהם, ואז כשבני ישראל ועלו העם יש נגדו, כשהעם נכנס פנימה הוא מצא אנשים שלא היו מוכנים להילחם, כי הם כבר זלזלו בזה.
אני רוצה לראות אותך יום אחד אתה רואה את הגנב מגיע והולך. יום שני אותו דבר. אני רוצה לראות אותך. האם המתח שלך עולה או יורד?
לא. אני חושב שהמתח שלהם ירד, כי הם אמרו לעצמם ככה. בני ישראל באו, רצו להילחם, ראו את החומות, אמרו, no way. הולכים הביתה. יום שני, מסתובבים, מחפשים עוד. כלומר, הסיבוב הזה יצר אצל אנשי ריחות הרושם שהם מחפשים איזה נקודה תורפה, איזה מקום. לא מצאו כנראה. או, אתם רואים איזה חומות יש לנו.
אזכיר הם... לי קצת כמו דוד וגוליאת, שהוא עמד שם ואמר, צעק לבני ישראל, בואו תלחמו בי, תלחמו בי.
40 יום. אז זה הוריד את הכוננות. כלומר, באיזשהו מקום, כשאתה רואה שה... אתם יודעים שכך היה במלחמת יום כיפור. למה הופתענו במלחמת יום כיפור? כי סדאת עשה לנו תרגיל. הוא כמה פעמים גייס את הצבא, ובסוף לא היה כלום. גייס ולא היה כלום. הפעם הרביעית או החמישית שזה קרה, אז כבר אמרו שטויות. ואז הוא התקיף. אז ישראל לא הייתה מוכנה. אז בעצם כשעושים שבע פעמים, אני אומרים פעם ראשונה, פעם שנייה הם מתייאשים, הם רואים, הם לא מצליחים. כי אם הם היו רוצים להילחם, היו עושים את זה ביום הראשון. אז הכוננות ירדה, ואז כשבני ישראל, הנס כאן היה נפילת החומה. אבל בתוך העיר היה צריך להילחם. אבל כשאתה נלחם עם אנשים שהם לא בכוננות, הרבה יותר קל לך, מאשר כשאתה נלחם עם אנשים שהם מוכנים והם דרוכים ומקוננות, נכון? אז האפקט לפי דעתי היה הורדת רמת המוכנות והקוננות ולא הגברתה.
אני חושבת שמה שכן מרים את המתח זה השתיקה. זה השתיקה של בני ישראל, כל
זה סוד כזה.
בדיוק. זה מביא כוח עצום, השתיקה של בני ישראל, וזה מביא את הכוח. אילו הם היו באים בתור עמך, צועקים וזה, כאילו לא מתייחסים אליהם. אבל ברגע שהם באים בשתיקה כזאת, זה רק אומר שיש לנו כוח, אתם לא יודעים על מה אנחנו עומדים. לכן המתח כן עולה לדעתי עד היום האחרון.
יפה. מותר שיהיה בינינו ויכוח. אבל כן.
רציתי לומר משהו בקשר להכנה הנפשית של ישראל, שבהכנות לליל הסדר, אז קלתי אמרה שהיא מרגישה שצריך לקשר את הילדים לשולחן הסדר בעזרת זה שהם יעשו משהו לקשט את השולחן, ואז הם עושים, הם באמת עשו כאילו זיקי מפיות כאלה, לא משנה מה, אבל הם עשו משהו.
כלומר שלא יהיה שום דבר שהוא מתנת חינם.
לא רק זה, אלא שירגישו קשורים למה שהולך להיות.
העשייה מקשרת אותך.
כן, אז זה אותו דבר, אם אתה מקיף את העיר פעם ועוד פעם, ועוד שתק, ורואה את זה, מקשר אותך לנס.
וזה גם הפוך ממה שהחרדים אומרים שבית המקדש צריך לרדת עכשיו.
מהשמיים.
הכל מתנה כזה, ואנחנו צריכים לעשות איזה מעצה.
לא, זה יהיה מנוע.
תודה רבה פעם שמה שאני רואה את זה. בצורה כזאת, יש לי אולי מה להגיד להם, כי תמיד אומרים את זה. ואסור לעלות להר הבית, ואסור זה, ואסור זה, ולא להתכונן.
יפה. ואנחנו ממשיכים, ויקרא יהושע פסוק ו', ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים ויאמר עליהם, שאו את ארון הברית ושבעה כהנים ישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון אדוני. ויאמר, דרך אגב הכל כאן שבע, שבעה ימים ושבעה כהנים ושבעה שבע הוא מספר של קדושה, כדי להדגיש שכאן יש משהו דתי, משהו של קדושה, לא סתם משהו אנושי. אז השבעה מסמל את ה... נכון, בשבת אין פעילות אנושית, אלא רק נס, רק קדושת השבת. אז גם כאן השבעה מסמל את זה, שבעצם לא האדם עושה את זה, אלא כמו בשבת, האדם נח, האדם שובט. ויומר אל העם, יהושע. עברו וסובו את העיר, סובבו. והחלוץ יעבור לפני ארון אדוני. והיא כאמור יהושע אל העם ושבעה כהנים נושאים שבעה שופרות, שופרות היובלים לפני אדוני. יובל זה איל, שופר גדול של איל. למה של איל? עקדת יצחק כמו בראש השנה. שופרות היובלים לפני אדוני עברו ותקעו בשופרות, וארון ברית אדוני הולך אחריהם. תמיד אנחנו זוכרים, העיל של יצחק אומר לנו שכל מה שנעשה לעם ישראל זה הכל בזכות האבות, בזכות עקדת יצחק, בזכות מסירות הנפש של אברהם ויצחק, שהיא גם מסירות הנפש שלנו. והחלוץ הולך לפני הכהנים, תוקעי השופרות, והמאסף הולך אחרי אהרון, הלוך ותקוע בשופרות. יש גם מאסף, גם תוקעים בשופרות בסוף, נכון? בהתחלה זה לא היה לגמרי ברור, אבל כאן אנחנו מבינים שגם המאסף תוקע בשופרות. ואת העם ציווה יהושע לאמור, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם ולא יצא מפיכם דבר עד יום אומרי עליכם הריעו והריעותם. יום אומרי זה היום השביעי, רק בסוף היום השביעי אז תריעו. ויסב ארון אדוני את העיר עקף פעם אחת, ויבוא המחנה ויעלינו במחנה. והיה המחנה פה, הם חזרו לפה לגלגל, מיריחו אל הגלגל, אחת של כמה קילומטרים זה? 10 קילומטר, 7 שבעה, הנה בדיוק, מספר, הכל שבעה. שבעה קילומטר. שבעה קילומטר. שבעה קילומטר בערך. כן, אני חשבתי טיפה יותר. שבעה קילומטר. וישכם יהושע, פסוק י' ב', וישכם יהושע בבוקר, וישאו הכהנים את ארון אדוני. ושבעה הכהנים נושא שבעה נושאים, שבעה שופרות היובלים לפני ארון אדוני, הולכים הלוך ותקעו בשופרות, והחלוץ הולך לפניהם, והמאסף הולך אחרי ארון אדוני, הלוך ותקוע בשופרות. גם החלוץ וגם המאסף תוקעים בשופרות. למה צריכים גם בסוף תקיעת שופרות? אמרנו מקדימה, ייתכן שתקיעת השופרות הייתה גם בשביל לתת קצב לעם, שהשופר זה לא היה טו 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 טו, ואז לא מספיק קדימה, זה גם אחורה, כדי שגם העם בסוף, נכון? תמיד שיש תהלוכה צבאית אז יש חצוצרות מקדימה וגם חצוצרות מאחור כדי שכולם ישמעו. זה יכול להיות שהחצוצרות נתנו אז זה יותר מרשים, מצעד של עשרות אלפי, עשרות אלפי אנשים כולם שואלים ביחד בקצב באותו צד. שופרות אולי הם גם בשביל קצב, נכון? כמו חצוצרות. אולי. אין כאן הוכחה, אבל אני מציע השערה. ויסובו את העיר, פסוק י' ד', ויסובו את העיר ביום השני פעם אחת, וישובו המחנה. כה עשו ששת ימים. שישה ימים, הקפה אחת. מעניין שמספרים לנו גם על היום השני. למה לא מסתפקים ביום הראשון, ואחר כך היו אומרים לנו, כן עשו ששת ימים. אלא חוזרים ומספרים את מה שקרה ביום השני.
אבל זה לאורך כל התנ"ך.
ש...
שכל פעם חוזרים ומספרים את אותו הדבר ולא אומרים כמו הקודם.
לא, אבל לכאורה היה מספיק פעם אחת.
מתנות הנשיאים.
שם כתוב על כולם.
על כולם.
אבל פה כתוב יום ראשון. יום ראשון שני, ואחר כך אומרים השאר אותו דבר.
אז לא כתוב השאר אותו דבר, כתוב על יום שביעי, לא? יום ראשון, יום שני ואחר
כך. כן, עשו ששת ימים. לכאורה היה אפשר לכתוב את זה אחרי היום הראשון. מה אתם אומרים? מה...
היה יותר בין יום ראשון ביום השני?
לכאורה לא. לכאורה אותו דבר ביום הראשון וביום השני. מעניין, נכון? זאת שאלה מעניינת. למה חוזרים על היום הראשון גם ביום השני? וואי, אפשר היה לחסוך את זה מאיתם. נשאיר את זה פתוח. מסורת בידי חז"ל שהתחילו להקיף את יריחו ביום ראשון והיא נכבשה בשבת. מכאן למדו חזל את ההלכה עד רידתה, שנלחמים לכיבוש הארץ, נלחמים בשבת. יריחו? נלחמים בשבת.
איזה יום היה יום שבת? יודעים?
השביעי. לפי מסורת חזל, השביעי היה שבת. כלומר, היום כ"ח בניסן, היום זה יום שני, אבל אז זה היה יום שבת.
שבת, סליחה.
אז זה היה יום שבת. יפה. ויהי ביום השביעי, וישכימו קהלות השחר ויסובו את העיר כמשפט הזה 7 פעמים, רק ביום ההוא סבבו את העיר 7 פעמים. רק ביום ההוא, לא בימים אחרים. ויהי בפעם השביעית תקעו הכהנים בשופרות, ויאמר יהושע אל העם, הריעו, כי נתן אדוני לכם את העיר. השם נתן. כלומר, הכיבוש של יריחו נעשה בדרך נס כדי ללמד את העם לגבי המשך המלחמה. הנה השם נלחם לכם, תראו לכם גם בהמשך, כשאתם תלחמו, דעו מיהו הגיבור האמיתי, מיהו השחקן הראשי, כל המערכה. והייתה עיר חרם, היא וכל אשר בא לאדוני, אסור לקחת מהשלל, אלא רק רחב הזונה תחיה, היא וכל אשר איתה בבית, כי יחבאת את המלאכים אשר שלח. חרם, יש לזה שני מובנים. חרם זה אומר, הורגים את כולם. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו על מכתבי תלל אמרנה. אתם זוכרים שנתתי לכם שיעור שמכתבי תלל אמרנה הם מהתקופה של כיבוש ארץ ישראל, מכתבים ששולחים מלכי כנען למלכותיפ הרביעי, מלך מצרים השלישי והרביעי, אז היה תקופת כיבוש הארץ, והם קוראים לשבטי בני ישראל חבירו, שזה השם של השבטים, השם עם הנודדים, עברים, חבירו, אפירו, עברים. אבל הם לפעמים קוראים להם גם סאגז.
איך?
סאגז.
מה
פירוש? סאגז באקדית פירושו חותכי הגרונות.
חותכי?
הגרונות. הם שוחטים את כולם.
רגע, שהם
חותכים
גרונות או אנשים חותכים בהם גרונות?
העברים האלה
שפלשו,
הם לא רק רוצים את היבולים שלנו, בדרך כלל הפלישות מהמזרח, הם רצו את מה? את המים, את היבולים, את החיטה, את התמרים, כי היה בצור את הצד השני, הם לא רצו להרוג. אלה רוצים להרוג.
איך כותבים את הסאגז הזה?
סאגז, S-A-G-E-S.
אתה יודע מה הפירוש?
סאגז.
אתה יודע מה הפירוש ביווני? החכמים.
זה לא.
Sages.
Oh.
נו, מה אנחנו נעשה
עכשיו? החכמים מבינים שאם הם רוצים את ארץ ישראל הם צריכים להיות סאגז. הלתרתי. סאגז. על כל פנים, סאגז. אבל כאן אנחנו רואים באמת, תסתכלו באמת בפסוק כף א', כתוב ויחרימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן ועד שור ושה וחמור, לפי חרבו, מורגים את כולם, אפילו את הבהמות. זה היה רק ביריחו. את הבהמות הם לקחו לעצמם בשאר הרקנה, אבל ביריחו היה צריך להרוג את הכל. זה היה חרם לשם, שזה באמת מצווה קשה. אבל זה מעניין שבמכתבי אמרנו יש כנראה הד לזה שהם היו הורגים. זה לא רק מה שהתנך מספר לנו. נכון. כלומר, ברור לנו דבר אחד, שהתורה בעצם מלמדת אותנו שזה או אנחנו או הם, אי אפשר להתווכח, זה מה שמלמד אותנו.
ישראל גם מלמד אותנו.
אם זה שלנו, אין מה לעשות, זה חרם, זה אכזרי וזה קשה וזה, אבל
ראשון שולחים מכתבים בשלום.
נכון, לכן באמת חזל באמת אמרו לנו, וזה מאוד חשוב מה שרנה מזכירה לנו, שחזל אומרים, אנחנו לא רוצים לעבור, אתם רוצים ללכת תלכו, אתם רוצים אפילו להשלים תשלימו, תהיו גרים תושבים, זה סוג של גיור. אבל מי שרוצה להילחם מעיד שהוא לא מוכן לקבל אותנו. אתה לא מוכן לקבל? מלחמה שסופה מוות.
כמו במלך.
כמו במלך. כמו במלך. כי זה או אנחנו אוהב. זה באמת דבר ש...
מיכל הייתה ביין.
זה מה שהתורה מלמדת אותנו. אבל להרוג את כולם חוץ ממי, פסוק י' ז', רק רחב הזונה תחיה היא וכל אשר איתה בבית, כי יחבאתה את המלאכים אשר שלחנו, נשבענו לה, יחביא איתה מי שעשה חסד עם ישראל. זה סוג של ברית, מי שעושה איתנו ברית, מי שמקבל אותנו כאן, רואים, מי שמשתף איתנו פעולה, מי שמבין את מקבל את אלוהי ישראל, כי היא גם אמרה השם אלוהי ישראל, או האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, היא גם קיבלה את אלוהי ישראל, אותה אנחנו מחיים. ורק אתם, פסוק י' ח', ורק אתם שימרו מן החרם, פן תחרים ולקחתם מן החרם ושמתם את מחנה ישראל לחרם ואחרתם אותו. אסור לקחת מהשלל, בשאר הערים מותר היה לקחת. פה, בגלל שזה מונומנט של אמונה, זה, אז פה רוצים שהכל יישאר וישרף, הכל, כדי שבאמת אנשים ישאלו, רגע, הם לקחו מפה משהו? לא, הם לא, למה הם לא לקחו? כדי לספר את הנס, וכלומר, עושים את זה...
לא רק כדי לספר, גם כדי להראות את הלך הרוח הייחודי שיש פה. זה לא מלחמה רגילה.
זה לא רגיל. במלחמה רגילה לוקחים שלל.
בטח.
ולא עושים את זה בשביל השלל. עושים את זה.
יש כאן אידאה.
הייתי אומר יותר. השלל... במידה מסוימת התמורה שאתה מקבל על המאמץ שאתה עושה במלחמה. כאן לא התאמצת, אז למה תקבל שלל? זה לא שלך. קיבלת את זה בככה בחסד, אז גם השלל לא שלך. גם השלל לא שלך. אל תבקש את השלל, לא מגיע לך.
השלל להשם.
השלל, הכל השם. הכל קודש להשם. מה עושים עם השלל? את העיר שורפים. אבל את השלל שהוא אפשר להשתמש בו, בכל כסף וזהב וכלי נחושת וברזל, המתכות, קודש הוא לאדוני, אוצר אדוני יבוא. עם זה צריך אחר כך לבנות את המשכן. כל זה הולך אל המשכן, כלי המשכן שיקימו אותו אחר כך בשילו. וירא העם ביום השביעי, ויתקעו בשופרות, ויקשמו העם את כל השופר, ויריעו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה, היא שקעה, כמו שאנחנו רואים בתל יריחו, החומה העתיקה שקעה, נשאר רק מגדל אחד בולט, לכן ארנה אומר שזה רחב, כי נשאר רק המגדל של רחב, כל החומה באמת שקעה באדמה, נפלה, לא הכוונה התפוררה לה, שקעה כמו ברעידת אדמה, הכל ירד למטה, כמו מגדלי התאומים, הכל ירד למטה.
כמו בקורך.
כמו בקורך, האדמה בולעת אותה, נכון, נכון. ותיפול החומה תחתיה, היא נבלעת באדמה. ויעל העם העיר האיש נגדו, וילכדו את העיר, ויחרימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן, ועד שור ועשה וחמור, לפי חרב. חרם. משמידים, הורגים את הכל. זה, כיוון שהעיר לא השלימה, הנה הם הופכים להיות הסמל של מצוות החרם. לשניים האנשים המרגלים, את הארץ, אמר יהושע, בואו בית האישה הזונה, והוציאו משם את האישה ואת כל אשר לה, כאשר נשבעתם לה, ויבואו הנערים המרגלים ויוציאו את רחב ואת אביה ואת אמה ואת אחיה ואת כל אשר לה ואת כל משפחותיה, הוציאו ויניחו מחוץ למחנה ישראל, הוציאו את כולם. למה? יש לה איתנו חסד. עם ישראל מכיר טובה, עם ישראל לא בוגד במי שעזרו לנו, חלילה, מי שעזר לנו אנחנו איתו, אנחנו לא בוגדים חלילה בברית, בחסד, בשבועה, בהבטחה. והעיר שרפו באש, וכל אשר בא רק הכסף והזהב וכלי הנחושת והברזל נתנו אוצר בית אדוני, ואת רחב הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה, החיה יהושע. ותשב בקרב ישראל עד היום הזה. הנה, אנחנו שומרים על החסד. לא הרגנו אותם אחרי 10 שנים, אחרי 20 שנים. נשארו לשבת. אנחנו מכבדים את מי שעזר לנו עד היום הזה. כי יחביע את המלאכים אשר שלח יהושע לרגל את יריחו. שומרים את החסד. את הפסוק האחרון כבר למדנו. שתיים בדיוק. תודה רבה. אז הנה זכינו ללמוד ביום כיבוש יריחו את... וחלק מזה אפילו עלה על האינטרנט, נכון? עלה על השיעור.